ברוכים הבאים לשיעור השלישי בספר תהילים, כספר. הראשון עסק במבנה הכללי של הספר, הגישה, השיעור השני במזמור א' ב', והיום אני רוצה להתבונן במבנה של כל הספר הראשון. אנחנו כמעט שלא נקרא פרקים, פסוקים, לא נתבונן במזמורים. זה שיעור במובן אחד קשה, כי תפיסה חדשה לחלוטין לראות את כל ספר ראשון כיחידה. לא לימדו ככה, לא מופיע ככה במפרשים. מעבר לכך, שזה חידוש גדול, החומר שהחידוש מתייחס אליו הוא גדול מאוד, 40 מזמורים, חלקם ידועים, חלקם מאוד לא ידועים מהסידור, ולא שגורים בפי רוב עמך בית ישראל. אם כך, יש בזה חידוש גאוני, אבל עם בעיה בצידה שלא מספיק מכירים את המזמורים. אני לא רוצה לוותר על החידוש, ואני רוצה להציג אותו, אבל רוצה לבקש ולהציע לקרוא את ספר הראשון ברצף. דהיינו לקחת שבוע, 5 ימים, 20 יום, מה שנדרש, לקרוא את הספר הראשון עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לשמוע מה שאני רוצה להציג בהרצאה, בשיעור, ולבחון את זה ולבדוק את זה. אין דרך אחרת מאשר ללכת לאורך המזמורים, לקרוא אותם, לנסות להפנים ולראות את הקשרים. אם תסכימו ותראו את זה, הרי הרווחתם. ואם אתם לא מסכימים עם הגישה שאני הולך להציג, ועם החידוש הגאוני, הרי הרווחתם גם כן שלמדתם את ספר הראשון עוד ועוד ועוד, ולפחות מכירים את השיטה הזאת. אז אם כך, הזהרתי שלשיעור הזה יש בעיות, זה לא 5 פסוקים שקוראים ומתבוננים ובסוף לראות קצת איפה יושב המזמור, אלא יש פה בראש וראשונה הסתכלות מלמעלה. השיעורים הבאים מוקדשים ליחידות שונות מתוך הספר הראשון, ויכול להיות שתעשו טובה לעצמכם אחרי שראינו את השיעורים הבאים שמתייחסים למזמור ח', מזמור י"ט, מזמור כ"ט, כ"ה, למדלת, ונאסוף עוד ועוד, כדי לראות את התמונה הכוללת אותה אני רוצה להציג עכשיו, ואולי עוד לא מבינים, כי עוד לא ראיתם את המזמורים בדרך שאני מציג, אבל יש ברכה גדולה מאוד לחזור לזה עוד פעם, ולראות את זה אחרי כל השיעורים, ולראות את התמונה. אני שואף לכך שכל מה שאני מספר אפשר לשמוע כאודיו, וכאודיו בלבד, כיוון שהשיעור הזה במיוחד קצת חריג, שאני רוצה להראות סטרוקטורות, הרי קשה לזכור מזמורים רק לפי ציון הפרק, בלי לקרוא אותם ובלי לראות את זה בכתב, אז המצגת דווקא לשיעור זה תהיה לתועלת גדולה מאוד. החידוש הגדול של הפרשנות ההקשרית, ואני מציין פה את החוקרים, זה גם צנגה הוספלד בגרמניה, וגם חוקר איטלקי, בשם ברביירו, ג'ובאני ברביירו, שכתב את זה בגרמנית, באיטלקית, מעט מאוד באנגלית, הם ניסו להבין, לזהות סטרוקטורה בתוך הספר הראשון. והצגתי את זה בספר של קורן, שם אפשרו לי לכתוב לכל אחד מחמשת הספרים מבוא קצר, שמצטט טקסט קצר ודיאגרמה קצר, והחידוש הגדול של הניתוח הזה הוא בכך. ספר תהילים, פותח במזמור א' ב', דיברנו עליהם בשיעור הקודם, שזה פתיח כולל לכל הספר. עד סוף הספר עם ספרים אחרים, פתיח מזמור א' ב', הפרשה החביבה לדוד המלך, על דוד המלך, עומדת כאילו מעל כפתיח כשר כללי. הספר הראשון בנוי מארבעה מעגלים, מארבע חטיבות, ויש נושא ומבנה ספרותי לכל אחד מהמעגלים, ובתוך כל מעגל יש התחלה וסוף ויש ציר. הדברים נכונים למעגל ראשון, שני, שלישי, הם לא כזה מדויקים למעגל הרביעי. בנושא הזה אני מודה, לא מופיע בספרות המקצועית בצורה ברורה, טרם באו לאיזו הסכמה, ואני מסכים שאין פה הסכמה, ואני רוצה לפרש למה המעגל הרביעי קצת שונה לכשנגיע לזה. אבל נתרכז כרגע לגישות, למיפוי, איך לראות את ספר הראשון בתהילים מפרק א' עד מ' א' כיחידה. ארבעת המעגלים מתאפיינים בכך, אולי צריכים להגיד שלושת המעגלים הראשונים מתאפיינים בכך, שיש מזמור מאוד פיוטי באמצע, שזה פרק ח' י'ט' וכ"ט, לידו יש שני מזמורים שעוטפים אותו מימינו ומשמאלו. סוף פרק ז' וסוף פרק ט' מאוד מאוד דומים. פרק י'ח' ופרק כ' יש להם מושגים מקבילים, הם לא מאוד דומים, אבל כמה מושגים ומוטיבים שעוטפים את מזמור י'ט' מלפניו ומאחריו. היחידה השלישית, פרק כ"ה עד ל"ד, שפרק כ"ט באמצע, היא בנויה בצורה הכי מפוארת והכי מדויקת, כמבנה סימטרי, מפרק כ"ה עד פרק ל"ד, ויש מושגים שעוטפים את המזמור המרכזי, אני קורא להם המזמור שהוא הציר של היחידה, כ"ח ול"ד יש מושגים דומים. שם יש גם מושגים דומים ברובד נוסף, בין כף זין ללמד א', ונקדיש לזה שיעור. ובכן לסיכום, המעגלים מאובחנים מבחינה צורנית, שיש ציר באמצע, פרק ח' למעגל הראשון, פרק י'ט' למעגל השני, ופרק כ"ט למעגל השלישי, שהמזמור כשלעצמו הוא מאוד פיוטי, עם מבנה סימטרי של המזמור, ולידו, סביבו, בגבולות החיצוניים שלו, יש מזמורים שעוטפים אותו מקדימה ומאחורה, עם ניסוחים דומים, ובעיקר עם נושאים דומים, ויש מבנה תמטי. יתרה מזאת, נכון במיוחד למעגל השלישי, שפרק כ"ה ולמד ד', בתחילת וסוף המעגל מאוד מאוד דומים, ואפשר לקרוא למזמורים כ"ה ולמד ד' במסגרת של המעגל השלישי כמזמורי מסגרת. נקודת המוצא ונקודת המטרה. ובכך נוצרה מעין מנורה, מעין סימטריה שלאורך כל היחידה. הדבר נכון גם בחטיבה השנייה, מזמור תתוו וקו דלת, ונגיע להם, תתוו וקו דלת דומים, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, ניסוח מאוד דומה מופיע בפרק תתוו, עם נושאים דומים, וגם היחידה, המעגל הראשון, יש לו התחלה וסוף. אבל מעבר לניסוחים שמבחינה פורמלית מעצבים את היחידות האלה בצורה סימטרית, מפוארת ויפה, הרי בעיקר צריכים לעסוק בתוכן ובמסר שהמזמורים מדברים עליהם, ולראות את המסר הכולל לאורך הספרים. וזה מה שאני רוצה להראות במצגת, שמי שיכול לראות ירוויח מזה רבות. היחידה השנייה והשלישית, נקרא להם שני המעגלים האמצעיים, הם מתעסקים בהתקרבות של המשורר להשם ולמקדשו. זו היחידה, המעגל השני. המעגל השלישי מחפש לא רק התקרבות וקרבה להשם ולמקדש, אלא הם מחפשים הדרכה צמודה שהקדוש ברוך הוא יורה את המשורר, ייקח אותו כביכול ביד, ויורא חתרים בדרך, פרק כ"ה, כדי ממש להוביל אותו יד ביד להדרכה קרוב למקדש, ולהתקרב להשם עוד ועוד. זה המעגלים האמצעיים, מתתוו עד כ"ד, ומכ"ה עד ל"ד, כשפרק י'ט וכ"ט עומדים באמצע. אם מדובר פה על קרבה להשם, בשני המעגלים האמצעיים, הרי שני המעגלים החיצוניים, הם מדברים על ההתמודדות עם המשורר, עם הסביבה העוינת שלו. ובכך הם דומים, הם כאילו מתמודדים עם מה שקורה כלפי חוץ, וגם מבחינה ספרותית הם עומדים כלפי חוץ, של במבנה של הספר הראשון, פרק ג' עד י' מתמקדים על הרשע הנוראי שקיים בעולם, שדוד חי את זה בתקופתו עם אבשלום בנו ועם בסיטואציות אחרות, והוא מתמודד עם הרשע שכמעט הורג אותו. גם היחידה האחרונה, המעגל האחרון מפרק למדהי מ"א, הוא מתמודד עם הרשע, אבל הוא לא רק מתמודד איתו במובן לשרוד ולהישאר בחיים, כמו ביחידה הראשונה, אלא הוא בעצם מבקש לתקן את הרשע, לרשת ארץ, לעסוק בטוב בעולם. למרות שיש רשע, אני לא רק דואג לעצמי לשרוד את הרשע, אני דואג להתגבר על הרשע, לתקן את הרשע ולהביא טוב לעולם. אם קוראים ככה את כל הספר הראשון, וכפי שאמרתי זאת יחידה גדולה מאוד, ולפעמים מרוב עצים לא רואים את היער, צריכים לשלוט טוב מאוד במזמורים האלה כדי לראות את זה, למרות שלאו בהכרח כולם מכירים את הספר היטב, יש עניין לתת איזו תמונה ותצפית מלמעלה לפני שאנחנו יוצאים לדרך. אני רוצה להתייחס למבנה הכללי של הארבע יחידות האלה, בניסוח שכתבתי למעשה בקורן, והם מופיעים, השורות האלה מופיעות גם במצגת. אפשר לראות רצף ספרותי ורעיוני לאורך ארבע החטיבות. החטיבה השנייה והחטיבה השלישית, זה תתוו כו דלת, כו ה' למד דלת, עוסקות בהתקרבות האדם אל בוראו ברמות שונות. ובכל אחת מהם 10 מזמורים. זה לא רק 10 מזמורים, הם דומים מההתחלה והסוף, כל היחידות, ויש מזמור במיוחד פיוטי ויפה באמצע, שהוא בנוי בצורה מאוד יפה, ונתייחס למזמורי הציר בשיעורים הבאים, מזמור ח', י"ט וכ"ט. לעומתם, החטיבה הראשונה והחטיבה הרביעית מתארות צרות מבחוץ ומבית שאותן האדם בא לתקן. הצרות שהוא חי בתוכם והוא כמעט נהרג בתוכם, פרק ג' עד י"ד, והוא בקושי מצליח להאמין בצלם אלוהים לאור הרשע, לאור האלימות, לאור השפיכות דמים והרשעים, הוא בקושי שורד. בחלק האחרון הוא לא רק משואף לשרוד את הרשע, הוא שואף לתקן את הרשע. ויש בזה אמירה גדולה מאוד. אם בהתחלה הוא שורד ומצליח בכל זאת להתקרב להשם ולקבל הדרכה צמודה להשם, הרי ביחידה האחרונה שפחות מאורגנת, כי המציאות מאוד לא מאורגנת ומאוד מבולגנת, הרי ביחידה האחרונה מבקש המשורר לתקן לאור מה שהוא למד במעגלים הקודמים, לתקן את העולם. ויש הרבה מאוד מקבילות שמחזקות את זה, אבל אני שואף בהצגת הדברים עכשיו בצורה כללית, תצפית מלמעלה, לא להכביד את הקוראים עם מקבילות פה ולפתוח שם מזמור, כי זה באמת עבודה קשה מאוד לזהות את זה, ואני רוצה להצטמצם בדברים הכללים ביותר. רשמתי פה במצגת תמונה של כאילו טיפול פסיכותרפיה, כדי להמחיש את המסר הבא. המשורר בספר הראשון שמתמודד עם הרשע, הוא עובר תהליך שיקומי. וזה תהליך שיקומי דתי שהוא מופלא ביופיו באמנות הספרותית ובמבנה. לאורך כל המזמורים, כפי שהדגשתי עוד ועוד, כל מזמור עולם בפני עצמו, כל פסוק עולם בפני עצמו, ויש מסר נוסף שרואים את כל המהלך לאורך 41 המזמורים. ואני רוצה עכשיו לספר עוד פעם מה שראינו, כדי שלמרות הקושי שקיים, תוכלו להתמודד ולהתבונן במבנה. המעגל הראשון הוא מדבר רשע רשע. הכל מרושע מסביב. הדמות המרכזית היא דוד שבורח מפני אבשלום בנו. הבן של המלך, אותו בן שדוד חינך אותו, שדוד תורם ומגדל אותו, יוצא נגדו במרד, זה שיא הרשע. בחיי דוד, כי מדומני שזה המשבר הגדול, הבן שהוא גידל ורומם, יוצא נגדו למלחמה ומבקש להרוג אותו, מגרש אותו מביתו מירושלים. אין סיטואציה יותר טרגית מזאת. וכשדוד אומר, השם מה רבו צרי, רבים קמים עליי, רבים אומרים לנפשי, אין ישועת עלו ואלוהים סלע, הרי זה הסיטואציה הקיצונית ביותר לכך. והוא מבקש לשרוד לא רק לעצמו, אלא המשורר שמזדהה עם דוד המלך, ועם הסיפור של דוד בבוכו מפני אבשלום דאז, המשורר אומר בפסוק האחרון, להשם הישועה על עמך ברכתך הסלע. זה לא רק ההיסטוריה והסיפור האישי הביוגרפי של דוד, אלא זה הסיפור של עם ישראל, שגם הוא נמצא בגלות, ויצא מהבית בגלל צרות כאלה או אחרות, והמשורר מבקש להשם הישועה על עמך ברכתך הסלע. הוא מבקש ברכה לעם ישראל בזמן צרה, ומבקש ישועה שלו. אם המשורר מוקף שם רשעים, הרי מזמור ח' נותן נקודת אור יחידה במעגל הראשון. וזה יהיה השיעור הבא, שלא אפרט כאן. מזמור ח' מתאר, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר, והוא נתן לו סמכות לתקן את העולם, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, ותחסרהו מעט מאלוהים וכבוד והדר תאתרהו, תמשילהו במעשה ידיך, כל שטה תחת רגליו. השם נתן לבן אדם סמכות לשלוט בעולם ולתקן אותו. ואם כך, היחידה הראשונה עוסקת ברשע שמקיף את הצדיק, אבל המשורר מאמין בסמכותו ובאצילות שלו, במעמד שלו, שהוא כצלם אלוקים יודע לתקן את העולם, ולהביא למרות החושך אור עלי אדמות, בכך שהוא מתנהג כבן אדם, כאנוש. זאת היחידה הראשונה. היחידה הראשונה מסתיימת בכך, בפסוק למד דלת, שכולם הם פועלי אבן, עושים דברים רשעים. פרק ט"ו, תחילת המעגל השני, מדבר על הצדיק, שהוא לא פועלי אבן. פרק ט"ו שואל, האם יש עוד צדיק? פרק המעגל הראשון בוכה על כך, אין עושה טוב. היש משכיל? דורש את האלוהים? והמשורר אומר, אין עושה טוב, אין גם אחד. ואם כך, אם המעגל הראשון מיואש כביכול, מהרשע ששולט, וכמעט אי אפשר למצוא מישהו שעושה טוב, שפועל דברים טובים, רק פועלי אבן, הרי מזמור ט"ו פותח פרק חדש, הוא פותח מעגל חדש, בו נחפש את האדם שכן עושה טוב. השם מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו, יש בן אדם ישר. והוא שואף לעשות דברים טובים. עושה אלה לא ימות לעולם. בוא נחפש את האדם שהוא כן עושה דברים טובים, כפי שהמזמור הקודם בסוף המעגל הראשון ביקש, בייאוש, הרי ט"ו אומר, יש עושה טוב. פרק ט"ו לא מתייחס כלל וכלל לעם ישראל, מדובר פה על ערכים הומניים, על יושר, הוא לא לוקח שוחד, הוא דואג לחלשים, לא עשה לרעהו רעה, הוא לא מדבר לשון הרע, לא רגל על לשונו, דובר אמת בלבבו. מדובר על הצדיק על הבן אדם ישר מידות אנושיות טובות. ואם יש לו מידות אנושיות טובות בתחילת המעגל השני, הרי הוא מתקרב, הוא דומה לדוד המלך, מצטט את דוד המלך, מספר את סיפור של דוד המלך בפרק י"ח, ובפרק י"ט, המשורר מתבונן בבריאה, מתבונן בתורה, ומשואף להיות עבד השם, כי הוא מתקרב, מחפש את הדרך להשם, עד שבהמשך המזמורים, שהוא מתחבר לדרך הזאת, הוא בעצם, בדומה לפרק ט"ו, שואף בפרק כ"ד לעשות טוב ולהוכיח את התכונות האנושיות הטובות, מידות טובות, והוא מבקש בכך גם כן, דורש תכונות טובות לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יתגלה, זה פרק כ"ד, זה דור דורשיו, מבקשי פניך יעקב סלע. הוא מבקש לראות את מלך הכבוד, נתייחס לה, תהליך למעגל של הספר השני שהוא שואף ומתקרב להשם מתוך אמונה שיש תכונות טובות, וככה המעגל השני פותח בצורה אופטימית יותר לתיקון העולם. פרק כ"ה למד דלת, מזמור כ"ה עד למד דלת, המעגל השלישי מחפש לא רק להאמין שיש אלוקים ויש תכונות טובות, אלא הוא רוצה להתקרב אישית. וכאילו להיכנס למערכת יחסים אינטימית עם הקדוש ברוך הוא, ולתקן את העולם בצורה מעשית ביותר. וכך פרק כ"ט, וכך המעגל השלישי, משדרג בהדרכה שהוא מבקש מהשם, לשרוד מהאויבים, הוא בעצם משדרג את המעגל השני, שהוא מחפש להתקרב להשם ולמקדשו, בצורה יותר תיאורטית ויותר רעיונית. המעגל השלישי סוגר את זה במובן המעשי והאישי. עכשיו, המעגל האחרון, פרק למד-ה, עד מ-א', לוקח המון המון ניסוחים של המזמורים הקודמים, ופה, כפי שאמרתי, מאוד מאוד קשה לשמור על ראייה של היער, ולא ללכת לאיבוד מרוב עצים. כי יש המון ניסוחים דומים, אחד מעבודות המחקר של ג'ובאני שהזכרתי, זה עבודה של 800 עמודים, וקשה מאוד לקרוא את זה, זה מייבש, זה מעייף, אבל דווקא הסיכום בתמציות יכול להראות את הדברים המיוחדים. היחידה האחרונה, למתהי מ"א, שואפת לתקן עולם. ובמיוחד פרק למתזיין, למתחת, מדובר על לרשת ארץ, על תיקון העולם, ולעשות דברים טובים בנחלת השם, וכבר אין רשע, והוא מחפש עוד ועוד ועוד, לראות, להתענג על דברים טובים, למרות שיש רשע, אבל לא הרשע מכתיב את החוויה, אלא הסיכוי להתמודד עם הרשע, ולעסוק בדברים טובים. מושגים כמו גול על השם, על השם דרכך, ובטח עליו והוא יעשה, אתה מתמודד עם הרשע, ואם אתה מתמודד עם הרשע, אתה מתקן את העולם, ואתה דואג לנחלת השם שהיא תהיה טובה. יש במזמורים האלה גם תחילה של א' ב', מעין ניסיון לתקן עולם מסודר, ושהעולם יהיה מתוקן היטב, כאילו לפי א' ב'. אם כך, היחידה האחרונה מנסה לסכם את מה שהמשורר למד לאורך שלושת המעגלים הקודמים, ולתרגם את זה לחיים שלו, לעולם המעס, למציאות, שהוא אמור להתמודד עם הרשע שמסביב, אבל בזכות זה שהוא קרוב להשם וזוכה לקרבה מיוחדת, הוא הולך ומתקן את העולם. זה אם כך המסר שמובן רק כשנלמד היטב את כל המזמורים על בוריים ואת כל היחידות. למרות שמדובר על דברים מאוד מאוד כללים, אני רוצה לסיכום של השיעור הקשה הזה, אבל החשוב כל כך והגאוני, הדברים ניתוחים גאונים, אני רוצה להראות כמה מקבילות לשוניות שמאוד מאוד אופייניות דווקא למבנה של הספר הראשון. הפתיח בפרק א' ב' נתן איזה שער כללי לעולם של ספר תהילים. יש תורה ויש מלכות בציון. זה הפתיח, כפי שראינו בשיעור הראשון. האדם הוגה בתורה וחפץ בתורתו, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה, והוא אשרי האיש, אשרי כל חוסה בו, יש תקווה למרות הרשע מסביב. סוף של הספר הראשון נעזר באותם מושגים עליהם דיברנו בתחילת הספר, הם חוזרים בסוף הספר הראשון. ופה אני כן אצטרך לצטט כמה פסוקים. בסוף ספר הראשון נאמר בפרק מם בפסוק ט. המשורר, פסוק ח' וט', המשורר אומר, אז אמרתי הנה באתי, במגילת ספר כתוב עליי, לעשות רצונך אלוהי חפצתי, ותורתך בתוך מאי. המשורר מצהיר, אני נאמן לך, אני רוצה לבוא אליך, יש מגילת ספר שכתוב עליי. מה פירוש עליי כתוב מגילת ספר? יש לך ספרייה, ואתה רואה ספר, ואתה הבן אדם, והספר לידך. מה זה שהספר במגילת ספר כתוב עליי? לא כותבים על הבן אדם. כתוב בספר, ואתה קורא בספר, ואתה מפנים וחושב מה שקורה בספר. התיאור הזה הוא מאוד אופייני לסגירה של פתיחת הספר הראשון. בספר הראשון כתוב, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה, המשורר הפנים וספג את הרעיון של התורה, מזמור א', א' ב' כפתיח, והוא אומר, לעשות רצונך אלוהי חפצתי, ותורתך בתוך מאי. אני מפנים כאילו לתוך המאיים שלי, דורך ודורך בקישקס שלו. הוא מפנים לגמרי את התורה, והספר כתוב עליו. הוא עכשיו הבן אדם לא שקורא את התורה ולומד אותה, תורה שניתנה למשה בסיני, מסר לישוע והוא מסר עוד ועוד. לא, אני מלמטה הפנמתי את התורה, ואם בהתחלה כתוב כי אם בתורת השם חפצו, הרי פה כתוב שמגילת ספר כתוב עליי, הפנמתי את זה, והתורה היא בתוך מאי. המזמור לקראת הפסוק הזה לקרות בסוף ספר ראשון, מזמור מם, הוא אם כך מתאר שהתורה נהפכה חלק מהחיים שלי, ואני רוצה להתמודד איתה עם הרשע אשר מסביבי. אם כך, המושג תורה וחפץ, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה בפתיחה של ספר ראשון, ובסופו של הספר הראשון, הוא סוגר רעיון לא רק פורמלית לעשות רצונך אלוהי חפצתי, ותורתך בתוך מאי, אלא בעיקר מבחינה רעיונית. מה פירוש? המשורר שרואה את התורה כמודל מהשם, תורת השם, הוא הולך ורוצה להפנים אותה עוד ועוד ועוד. זה המבנה, זה הקשר של תחילת הספר וסופו. ועוד כמה דוגמאות, אבל לפני שנראה לדוגמאות הבאות, אני רוצה לציין פה את מאמר חז"ל שכבר הזכרנו, שחז"ל היטיבו לדרוש על הפסוק הראשון, על המזמור הראשון, דרשה מעניינת מאוד מאוד, שלכאורה נראית לא עמוקה ולא מדויקת, והיא קולעת היטב לרעיון שאמרתי כרגע. על הפסוק שם נאמר, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. המשורר הוגה בתורת השם, חפץ בתורת השם והוגה בתורת השם. באים חז"ל במסכת עבודה זרה יוטט, ורש"י מביא במקום, בהתחלה התורה נקראת תורת השם, ובסוף היא נקראת תורתו, או בלשונו של רש"י, ומי שעמל בה היא נקראת תורתו. מה מסר הדבר? חז"ל מפקיעים את הפשט, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו של השם יגיע יומם ולילה, ואומרים לו, התורה של השם נהפכת בשלב מסוים לתורה של הבן אדם. וחזל אומרים, בהתחלה היא נקראת תורת השם, ומי שעמל בה היא התורה של הבן אדם. זה דרוש שלא בטוח שמבחינה תחבירית היא נכונה, היא אפשרית, היא ודאי לא מתבקשת. כי הפשט הוא חפץ בתורת השם, והוא הוגה בתורתו. חזל אבל אומרים שהוא חפץ בתורת השם, והוא עושה את התורה להגות שלו. המדרש הזה של חזל הוא ספר תהילים בשורה אחת. מה שנאמר למשה בסיני ונצטווה, הנה כשלומדים תהילים, הבן אדם מכין את עצמו, הוא נערך, הוא בונה את עצמו, שהתורה, שהיא תורת השם, בסופו של דבר היא תורתו. ואם זה דרוש של המדרש, הרי זה אמת לעמיתו כמאפיין של כל ספר תהילים. ונכתבו על זה עבודות יפהפיות בלועזית, שהתורה, שספר תהילים זה תורת משה אצל הבן אדם. ובמקום לקרוא עבודות ומחקרים ארוכים, הנה מאמר חז"ל אמר לנו את זה, הנה מאמר חז"ל אומר לנו את זה על המגש, התורה של השם היא נהפכת לתורה של הבן אדם. זה המסר של כל ספר תהילים, וזה בדיוק הסגירה של הספר הראשון. הוא הוגה בתורת השם, אבל בסוף היא התורה שלו, ומזמור מם אומר, אז אמרתי, הנה באתי. אני באתי ואני שואף. מה אני שואף? במגילת ספר כתוב עליי. אני נהפך לספר תורה, כביכול. למה? לעשות רצונך אלוהי חפצתי, ותורתך בתוך מאי, הניסוחים של חפצתי ותורתך, מתחילת ספר תהילים, מזמור א', מופיעים פה כהפנמה וכהגשמה, אני נהפך לבן תורה. ואני מיישם את היותי בן תורה לכל העשייה שלי בעולם של רשע. מעבר לכך, לדוגמה המקבילה היפהפייה הזאת, שהיא באמת לפי כלים ספרותיים, משתמשת כמילה מנחה, לייט מוטיף, שזה המוטיף שמנחה מפה לפה, הרי בדיוק הרעיון הזה מופיע גם בהקשרים אחרים לאורך הספר הראשון. בהתחלה נאמר, בתורתו יהגה, ולאומים יהגו ריק. בסוף ספר, במעגל האחרון כתוב, שהבן אדם גם הוא חוגה בחוכמה. בפרק למד זין, פסוק למד, נאמר, למד זין, פסוק למד, פי צדיק יהגה חוכמה, ולשונו תדבר משפט. הצדיקים שמנסים לתקן את העולם, שם פסוק כ"ט, צדיקים ירשו ארץ וישכנו לעד עליה, הצדיק פי צדיק יהגה חוכמה, ולשונו תדבר משפט, תורת אלוהיו בליבו לא תמעד אשוריו. הנה ההגות בחוכמה, וההתבוננות של תורת אלוהיו בליבו, בסוף ספר ראשון, או במעגל האחרון, היא בדיוק התרגום של התורה בפתיח לחיי הצדיק, והוא מיישם ומגשים אותה לאורך הדרך. ולכן, יש גם מזמורים לקראת סוף ספר ראשון, לאורך הספר ראשון, אבל במיוחד בסוף, שמדגישים אם בהתחלה פתחנו את הספר, אשרי האיש, הרי בפרק מם, פסוק ה' כתוב, אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו ולא פנה אל רהבים בסתי חזיו. פרק מם א' פותח למנצח מזמור לדוד, אשרי משכיל אל דל, והוא שמח שהוא זכה לכך, והמשורר מודה בסוף להשם, לא רק שיש תורה, אלא שהוא זכה להיות בן תורה, שהוא זכה להיות מקורב לקדוש ברוך הוא ולעמוד לפניו. אני קורא את הפסוקים האחרונים בסוף הספר הראשון, שמראים את זה בצורה מאוד יפה, כדאי לקרוא עוד ועוד כדי לראות את התהליכים האלה. אני קורא סוף מזמור מ"א, ואתה השם חונני והקימני, ואשלמה להם. בזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא יריע אויבי עליי. אני בהתחלה הדגשתי שאני חפץ בתורה, ואני חפץ בתורה ומיישם את התורה והוגה בתורה ומנסה לתפקד כבן תורה. אבל אם אני זכיתי לקיים את חפצי בתורה, הרי עכשיו אני יודע, בזאת ידעתי כי חפצת בי. אני שואף למצוא את אלוקיי וחפץ בתורתו, ואם אתה נותן לי לשרוד, אני ידעתי כי אתה חפצת בי. והאויב לא יכול להריע עליי, למרות שיש רשע, כיוון שאתה עימדי, אני יודע שאתה חפצת בי, כשם שאני חפץ בתורה, אתה חפץ בי, וכך אני יכול לשרוד ברשע ולתקן אותו. ואני בתומי תמכת בי, ותציבני לפניך לעולם. אתה מציב אותי, ואתה מאפשר לי לשרוד לעולם, כי אתה חפצת בי. בהתחלה למדנו למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק, יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסנו יחד על השם ועל המשיחו, הרשעים מתייצבים. והנה בסוף הספר אני מודה, לא הם מתייצבים, אני מודה לך שזכית לחנך אותי לתומי, ואני בתומי תמכת בי, ותציבני לפניך לעולם, והוא שמח שהוא שורד את הרשע, מתפקד ברשע, ויודע שהשם חפץ בו. ברוך השם אלוקי ישראל מעולם, ועד העולם, אמן, אמן ואמן. אם כך, הספר הראשון לסיכום, מתאר בצורה מאוד מרשימה, את במעגלים שונים, א', יש תורה, ויש מלכות בציון, זה הפתיח. לאורך מעגלים, ארבעה מעגלים שבנויים לפי הרכב ספרותי מושלם ומדויק וגאוני. מדובר על רשע מסביב, אותו המשורר צריך להתמודד איתם, על התקרבות איטית להשם, חיפוש דרכים טובות, ערכים אנושיים ומידות טובות שמזכות אותו להתקרב להשם, ואם שלושת היחידות האלה בנויות לפי מבנה מסודר ומסודר, וסימטרי, הרי היחידה האחרונה מתמודדת עם בלגן ואין מבנה, אבל בכל זאת הוא יודע שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, כשם שהוא חפץ בתורה, הוא מפנים את התורה, והוא יוצא לדרך לתקן עולם במלכות השם, במלכות שדי. זה אם כך, בקווים כללים ביותר, המבנה של הספר הראשון, זה הכל חידוש, צריכים לקרוא עוד ועוד ועוד, ואנחנו נקדיש מספר שיעורים למזמורים נבחרים ולראות את הדברים שאמרנו בצורה כללית, להראות את זה בהקשרים בצורה יותר נקודתית. תודה רבה לכם ולהשתמע.